בפונקציות המעגליות. והיום אנחנו רוצים לגעת קצת יותר בקו הישר. מה העניין של התנועה בקו ישר בעולם? וזה יפגיש אותנו עם מושג נוסף שאנחנו מכירים. זה יפגיש אותנו עם הזמן. מה זה זמן? היום אנחנו רגילים לחשוב שיש התפתחות. זה היום כבר כל ילד לומד בבית הספר שהעולם מתפתח. זה חידוש גדול. לא תמיד למדו שהעולם מתפתח. הייתה איזו תחושה שהעולם עומד במקום, או כפי שלמדנו בפגישה הקודמת, שהעולם מסתובב במקום, נמצא באיזו מחזוריות ולא נע לשום מקום. והיום מדברים על התפתחות, העולם מתפתח. יש איזו התקדמות על איזשהו קו של העולם. למרות שההתפתחות, לפחות כפי שהביולוגים לומדים אותה, היא לא בדיוק כפי שאנחנו מבינים, אבל בוודאי ששורש ההתפתחות הוא דבר עמוק מאוד. אומר הנזיר במבוא שלו לאורות הקודש, העולמות נבראו בדרך שיוכלו לעלות ממדרגותם. זאת אומרת, העולם נברא כך שהוא יכול לעלות ממדרגה למדרגה, להתקדם. יעלו מעט מעט, מראש ימות עולם, הגלגל סובב, אבל הוא עולה כל הזמן על איזשהו ציר. זאת אומרת, יש איזשהו קו ישר שסביבו העולם נע, העולם מתקדם. זאת אומרת, זה לא מחזוריות אינסופית, אלא ספירלה כזו שהעולם כולו הולך ועולה. ואותו קו שסביבו כל העולם עולה, יש מקום להתבונן עליו, כי חז"ל מייחסים חשיבות עצומה לקו הזה. מה זה הקו הזה? אומר הרמח"ל שהקו הזה הוא בעצם התקווה. יש לעולם תקווה. יש לעולם איזשהו כיוון, איזו מטרה, יש למה לקוות. ואת הציר הזה שסביבו העולם עולה, אנחנו קוראים לו תקווה. אומר הנביא זכריה, כן, שובו לביצרון הסירי התקווה. אנחנו חוזרים לאיזשהו מהלך שאנחנו, הפסוק לפני כן מדבר על אני ורוכב על חמור, כן, הנה מלכך יבוא לך, יבוא המשיח. אפשר לקוות. מי שמקווה יזכה, כן? מי שמצפה לראות בבניין ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. הנביא ירמיהו אומר, יש תקווה לאחריתך, יש תקווה, יש קו שמוליך למטרה, יש מטרה. אפשר להיות אופטימיים, כן? אנחנו לא תקועים במקום, אנחנו לא חוזרים על עצמנו, אנחנו מתקדמים. כפי שאומר הרמח"ל, יש לו דרוש על התקווה. ראשית הבריאה בתקווה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את העולם, הוא ברא תקווה. הוא ברא בתוך העולם הזה המסתובב, הוא ברא כיוון, מטרה. יש תכלית לעולם. ראשית הבריאה בתקווה. כל העולם מצפה כל הזמן לשפע, למפגש הזה עם המציאות העליונה. כל התחתונים, כל המציאות התחתונה מצפה לשפעת עליונים. בראשית ברא אלוקים אין ראשית אלא תקווה. וכל מה שהעולם הזה מסתיר את ריבונו של עולם כביכול, איפה אלוקים? כביכול העולם הזה הוא כולו חושך. איפה ריבונו של עולם? לא, אומר הרמח"ל. העולם הזה כולו, כל המציאות הזו, נבראה כך כדי שבתוכה תופיע תקווה, כדי לאפשר לעולם לעלות, להתקדם ולהתפתח ממדרגה למדרגה. אם העולם היה נברא מואר, היינו פוגשים את אלוקים באופן ישיר, לא היינו בוחרים שום דבר, לא הייתה התפתחות, היינו פשוט בבת אחת מושלמים לנצח. אומר הרמח"ל, לא, אנחנו פוגשים עולם חשוך, והעולם הזה בתוכו יש קו כזה, ציר כזה, ציר של זמן שבו העולם הולך ומתקדם ומופיע בתוך העולם הקו האינסופי, הקו של השפע האלוקי. וזה קו, לשון כיווי, מקווים. בואו ראה, כל הבריות נבראו בלא שלמות, כן, אשר ברא אלוקים לעשות. כבר ראינו שהאדם צריך לפעול בעולם, שיעשו אחר כך, כן, הם ממשיכים שפע, אנחנו כל הזמן נמצאים באיזשהו תהליך של התקדמות. כן, וקו ינטה על ירושלים. אנחנו נמצאים בעולם של קו, של תקווה. היהודי באופן רגיל אומר, יהיה טוב. יהיה טוב כי הוא באמת מקווה לטוב. זה משהו טבוע ביסוד הלאומי הישראלי. התקווה. אנחנו מקווים כל הזמן לטוב. ככל שהמטרה ברורה יותר, ככל שיש התבררות יותר שקופה, בהירה של המטרה, כך אנחנו מקווים יותר. ככל שיש לנו פחות בהירות במטרה, לא ברור מה המטרה, אין למה לקוות. וכך אומר הרב בפירוש שלו לסידור בעולת ראייה, האדם שלא נענה עליו לחזור ולהתפלל, ולא לומר נואש חלילה. לא להתייאש, התפללנו, ממשיכים. כן, הקדוש ברוך הוא חושב מחשבות לתת לאדם אחרית ותקווה. ושכל הדברים הזמניים יוסיפו לו ערך נצחיות ושלמות חשובה. אנחנו חיים בתוך המציאות הזמנית הזו, וכל הזמן יש לנו תקווה לעוד ועוד לנצח. והעמידה באדם, כשהוא עושה פעולות ואינו בא בהן למטרתו, אני מנסה, לא הולך, מתייאש, גמרנו, מתחלש ליבו. אבל כשאדם יודע שכל פעולה מקרבת אותו למטרתו, אבל מה, לפי רוממות המטרה צריך הוא ריבוי פעולות, הוא מתאמץ יותר. אדם שהמטרה ממש ברורה לו, הוא מוכן להשקיע המון, כי הוא מקווה, יש לו תקווה, הוא מקווה להגיע. ככל שהמטרה פחות ברורה או יותר קטנה, אז אדם כשקשה לו, הוא מתייאש. על כן אמר, קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל השם. להמשיך קדימה, לא להתייאש. ועם ישראל, שחי כבר אלפי שנים, מוכיח את זה בעצם קיומו. אנחנו ממשיכים ומקווים ובטוחים שנגיע למטרה. עם כל הקשיים, אנחנו לא נבלים מהקשיים ולא מהמשברים. כן? יעקב אבינו שולח את בניו למצרים, יש שם שבר. השבר הזה זה גם בר, אוכל, שאפשר לשבור בר, אוכל, וזה גם משבר, וזה גם לשון תקווה, כמו שחזל אומרים. המשברים האלה הם לא שוברים אותנו, הם רק חלק מההבנה שאנחנו חיים בעולם מתפתח. בעולם... תסתכל במפרשים שלך. אז התנועה במציאות, התנועה שאנחנו חיים אותה, היא קו ישר שיש בו מלמטה למעלה, לא כמו המחזוריות שאין בה טוב ואין בה רע, אין למעלה ואין למטה, זה פשוט קיים. הקו מבטא תהליך. וכדי להבין את העניין הזה, צריך להבין קצת מה זה זמן. מה זה? מדברים על זמן, על מה מדברים? אז יש כל מיני הבנות בזמן. בתקופה העתיקה באמת ראו את הזמן בתנועה המחזורית. כל העובדי אלילים, כל התרבויות העתיקות קולטות את הזמן כאיזו מחזוריות, זריחה, שקיעה, יום, לילה, מחזור הירח, תחילת שנה, אחרית שנה. הכל מסתובב והזמן הוא כולו מחזורי. ככה הם הבינו. והם השתעבדו לזה. בא עם ישראל ומלמד את האנושות דבר חדש. יש חץ לזמן. הוא נע למקום מסוים. הוא לא רק חוזר. לא, הוא נע לאיזושהי מטרה. יש לעולם התחלה ויש לעולם סוף. העולם זורם. העולם נמצא בתהליך. הוא לא חוזר על עצמו. כן?
כמו של השנים, אתה יודע שאמרת,
עם ישראל הוא הראשון שמדבר על בורא ועל 6,000 שנה ועל מה. העולם יש לו כיוון, ועוד מעט נראה שחזל גם מלמדים אותנו שלעולם הזה יש מה שנקרא תאריכים, יש לו בתהליך ההתקדמות שלו לאן להגיע בכל שלב. אם כן, אנחנו רואים את הזמן כתהליך, לא רק כאיזה מין מדידה של תנועה. אנחנו לא רואים את הזמן רק כאילו החפץ נע ממקום A למקום B במהירות מסוימת, אפשר לתת לזה איזו משוואה, זמן פיזיקלי. זה זמן, אפשר עדיין למדוד ככה תנועה של חפצים על ציר הזמן. אנחנו גם לא רואים את הזמן רק כרצף אירועים כזה או אחר, וגם לא את הביטוי של יכולת התודעה להבחין בשינויים ולחוות אותם. כל הגדרה אחרת של הזמן, לא. לעם ישראל יש הסבר אחר לגמרי לזמן. המהר"ל מפראג אומר שהזמן הוא מוציא מן הכוח אל הפועל את המציאות. הגדרה מעניינת. מה פירוש? הנחת היסוד, אם כן, זה שהקדוש ברוך הוא תכנן מראש את התהליך ההיסטורי. והזמן הוא אותו כוח שמוציא אל הפועל כל הזמן את מה שאמור להופיע. אז יש דברים שהקדוש ברוך הוא לא שואל אותנו. השמש נעה, הזמן מוציא מן הכוח אל הפועל את התנועה של השמש, של כדור הארץ, של האטומים, לא שואלים אותנו. אבל מה שקשור לבני האדם, אנחנו יכולים או להוציא מן הכוח אל הפועל את מה שאמור לצאת, או לא. ואז נצטרך לחשוב, אז מה קורה? הקדוש ברוך הוא תכנן שבשנה מסוימת יקרה משהו. ואם זה לא קורה, אז נצטרך להבין מה האלטרנטיבה האלוקית לכישלון האנושי. אם האנושות לא מצליחה להגיע לאן שהיא אמורה להגיע, אז מה קורה אז? על כל פנים, כפי שאומר המהר"ל, הזמן מוציא לפועל, כך הוא אומר בנצח ישראל, מוציא לפועל מה שראוי לצאת אל הפועל, בכל הדברים אשר הם בעולם. זאת אומרת, יש פה דבר, ויש כבר חידוש. הזמן בעצמו נברא. זאת אומרת, זה לא שהזמן קיים תמיד, ועכשיו בוא נסתדר איתו. לא. כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, הוא בורא מקום, והוא בורא זמן, והוא בורא אדם. הזמן נברא, כמו שאומר תלמיד הגר"א, רבי יצחק אייזיק חבר, ובאמת הזמן הוא עניין נפלא, והוא עצמו נברא. כן? ומה פירוש, מה נפלא בו? אומר, כפי הסדרים העליונים, כל פרט במציאות יש לו אור, כוח שמחיה אותו. כל פרט כזה צריך שהאור ייכנס לתוכו ולפרט הבא ולפרט שבא אחריו. כל מאור נותן כוח לברואים ומנהיג כל העולם ביחד. כך הם מספר הרגעים הנמצאים בעולם ב-6,000 שנה. זאת אומרת, יש 6,000 שנה, ב-6,000 שנה האלה יש רסיסי אור שמופיעים כל רגע ורגע. ואז יש התקדמות. אחרת מה היה קורה? מסביר לנו תלמיד הגר"א. אחרת כל העולם היה בבת אחת מופיע, מושלם, נגמר, תם ונשלם. זאת אומרת, זה שיש תהליך והתקדמות זה כי יש זמן. כי יש פה כוח שמוציא כל דבר בהדרגה, לא בבת אחת. ואז יש עבר, הווה ועתיד. שאלמלא היו כל המאורות כולם מאירים בבת אחת, לא היה סדר זמנים כלל, ולא היה שייך עבר, הווה ועתיד. אבל כיוון שניתן הדרגה אל המאורות שיעירו בדרגה זה אחר זה, מזה יצא סדר הזמן לפועל. קצת מסובך. אבל אם נרצה להבין את זה יותר טוב, ניקח את חיי האדם. האדם נולד, חי, מת. בדרך כלל. אז כל רגע ורגע בחיים שלו הוא אמור לגלות אור מיוחד. כל דקה, כל שנייה, כל יום, כל חודש, כל שנה, הוא אמור לגלות בעולם אור חדש. רצון אלוקי חדש אמור להופיע כל רגע בחיים שלנו. כמו שאומר המהר"ל, אין לך אדם שאין לו שעה, כי במה שהוא מציאות מיוחד בעולם, יש לו זמן שהוא מיוחד לו. אף אחד לא נברא במקרה בדור הזה, בתקופה הזו, לא. כל אחד שנברא, הוא נברא בדיוק בזמן המתאים, כדי שהוא יגלה את מה שהוא אמור היה לגלות בעצם החיים שלו. ולכן לכל רגע יש משמעות מיוחדת. כל רגע ורגע מתנהג בכוח מיוחד שבו. כל רגע מאיר ופועל באופן שונה בעולם. אז אדם שחי את חייו, לכאורה צריך לדעת לחיות נכון על ציר הזמן שלו. הוא חי, הגוף שלו חי. השאלה אם הוא מגלה בכל האישיות שלו את האור שאמור להתגלות. אם הוא לא מגלה, אז יש לו חורים שחורים בעבר שלו. יש ביטוי בתורה שחז"ל מסבירים אותו בצורה מעניינת. אנחנו מוצאים על כמה וכמה מאבות האומה, ואברהם ושרה זקנים באים בימים. מה פירוש באים בימים? ואברהם זקן בא בימים, ויהושע זקן בא בימים, ואפילו דוד המלך זקן בא בימים. מה זה בא? איזה מין ביטוי זה? מה פירוש? הוא בא בימים. מה הכוונה? הוא הולך? מה הוא עושה עם הימים? מה זה בא בימים? אומר בעל דגל מחנה אפרים על פרשת קדושים, אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו. ואברהם זקן בא בימים, היינו עם כל הימים שלו. מי הילדות? מה הכוונה? הוא חי חיים מלאים עם כל האישיות. כל רגע ורגע, כל שנייה ושנייה, הוא לא רק חי חיים פיזיים, שהדקות עוברות בשעון. לא. בכל דקה שעוברת הוא חי באופן מלא עם הרגש והשכל והדמיון והרצון. גילוי כל תכלית הקיום שלו כל רגע ורגע. לכן הוא בא בימים. עם כל הימים הוא בא. הוא בא והנה כל הימים כמו רכבת אחריו שנוסעת. מה קורה לאדם שעבר עליו יום שהוא לא חי? מה קורה לו? הוא חי. פיזית. אבל הוא לא התחדש. הוא לא התקדם על ציר הזמן באישיות שלו. הוא לא התפתח בכלל. הוא פשוט חי במעגל היומי. אבל לא היה התפתחות על ציר הזמן. אדם כזה, יש לו קרון חסר ברכבת. ואז מתחילות בעיות. מה קורה עם כל החסרונות האלה? יש אנשים שיכולים לחיות 10 שנים, ובעצם הם רק חיו פיזית. מה הם התחדשו? מה הם התקדמו? מה הם התפתחו? איפה הם התפתחו? בשכל שלהם? ברצונות שלהם? במידות שלהם? באופי שלהם? כן? אם זה לא קורה, אז הם לא באים בימים. לא כל הימים שלהם באים. חלק מהימים שלהם אולי מבוזבזים. אנחנו למעשה רוצים להבין טיפה מה המשמעות של למלא את הזמן. מה זה הדבר הזה? אומר בעל עבודת ישראל, רב ישראל מקוזניץ, על פרקי אבות. מיום לידת האדם, אזי יש לו חלקו בתורה, ובכל יום מאיר בו ניצוץ אחד, וחלק אותו היום, מה שצריך אותו היום לתקן, כי לכך נברא. כל יום אנחנו מקבלים כאילו משימה. יש לנו משימה יומית להיום. שאלה אם עמדנו במשימה היום. מחר בבוקר נקום, כל יהודי מקבל משימה. שהוא אמור לתקן בחיים שלו, כי לכך נברא, וכל יום הוא עניין משונה מחברו, ובגלל זה ראוי לאדם שישים על ליבו לבל יעזוב ימיו חס ושלום, אלא שיביא אותם איתו. ולא יבטח על הימים הבאים, כי במה ישיג זה היום שעזב? יש שם איזה יום שהפקרנו אותו. מה יהיה? איך, 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 איך נמלא אותו עכשיו שוב בשפע? איך נעיר אותו? נמצא ימיו חסרים ומי ישלם לו? ולא רק יום שלם, גם באותו יום עצמו. שהוא לא יגיד אחר כך, נראה, יהיה זמן. עכשיו לפעול, עכשיו להתקדם, עכשיו להתפתח, עכשיו להתחדש, עכשיו להתאמץ. כל רגע בפני עצמו הוא עניין לעצמו שלא יעזוב אף שעה אחת מעבודת השם. כן? ככה מביא גם בספר ערבי נחל. כל יום ויום יש לו שורש, כל ימי העולם עומדים כולם, והעולם הזה לא יכול לסבול את כולם בבת אחת, ולכן הם באים בזה אחר זה במשך 6,000 שנה, ובתוך 6,000 שנה האלה כל אחד מאיתנו אמור לגלות את הצינור המיוחד של אותו יום. יש תפילה כזאת של רב דחמן בליקוטי תפילות: תעזור לי אבי שבשמיים, אב הרחמן, שאזכה להתחיל מעתה להיכנס בעבודתך באמת, ואזכה להוסיף בכל יום ויום אור קדושה ודעת, וכל יום ויום ימי חיי יאיר באור גדול, וכל יום שיבוא אחריו יאיר ביותר תוספת קדושה ודעת, עד שאזכה למלות ימי ושנותיי, שהם יהיו מלאים, ואזכה ביום פקודתי לבוא להיכנס לפניך עם כל הימים שלי, בא בימים. זה מה שהוא מתפלל: אני רוצה לבוא לפניך ריבונו של עולם עם כל הימים, שיהיו כולם שלמים וקיימים. יש אנשים, ככה אומר הרב בעולת ראייה, שהולכים בדרך תוהו, אינם מתעלים להידבק בצרור החיים את השם, ונשארו ימי החיים שלהם רק דבר שבכוח. הם קיבלו בפוטנציאל כך וכך שנים לחיות, בפועל הם חיו שנה מתוך 90 שנה שהם חיו. יש אנשים שהם לא חיו את החיים שלהם, עד כדי כך שיש ביטוי חריף בחז"ל שרשעים בחייהם קרויים מתים. מה פירוש? הוא לא מת, הנה הוא אוכל, שותה, משחק כדורגל, מה? לא מת. אומר הרב, החיים שלו נשארו בכוח. איפה ההתפתחות? איפה האישי? בשביל מה הוא נולד? בסדר, הוא הולך לעבודה, מרוויח, בא הביתה, רואה טלוויזיה, הולך לישון, קם בבוקר, אוכל, שותה, הולך לעבודה, חוזר, רואה טלוויזיה, הולך לישון. בשביל מה הוא חי? האם הוא מתפתח? האם הוא מגלה את הייעוד שלו, את המטרה שלשמה הוא נולד? יש אנשים שימי החיים שלהם הם רק בכוח ולא בפועל, וזה עניין של הבל, כן? אף על פי שעשו איזה דברים בימי חייהם, מאחר שלא קנו על ידי הדברים הללו השלמה עצמית, הם לא התקדמו, הם לא התפתחו, הראויה להיות נחשבת למציאות של אמת, אז הם בעצם נשארו ימי חייהם הבל לפניך, ומותר האדם מן הבמה עין כי הכל הבל. אנשים כאלה הם ימיהם הבל, לא חסרי. ולכן למעשה אנחנו צריכים להתבונן לא רק על האדם, גם על ההיסטוריה כולה, על הזמן כולו, כמערכת שכל רגע אנחנו אמורים לגלות דבר. כן? כן, נכון. תהליך התשובה, אם אדם עושה תשובה, הוא ממלא את כל הקרונות. אתה צודק, לגמרי. לא חס וחלילה. שלמה המלך מדבר הרבה על המחזוריות. דיברנו על זה בשבוע שעבר. זאת אומרת, אם אתה חי רק בעולם מחזורי, אם תרצה, תקרא לזה רק בעולם הגשמי, בטבע, ולא מתקדם בהתפתחות שלך כאדם, ואז הטבע גם הוא מתפתח איתך, אז הכל הבל. זה מה שאמר הרב עכשיו. אתה אוכל, שותה, ישן, אוכל, שותה, ישן, הכל מסתובב ולא קורה כלום. אבל אם כל יום אתה מתקדם עוד קצת, למדת דבר חדש, הבניין הפיזי שלך התחזק, אתה התמודדת עם אתגרים חדשים, בנית את המידות עוד קצת, אתה יותר אמיץ, אתה יותר שלב, אתה פחות כועס, ניצלת את היום, היום מלא, כן? אז אנחנו משתדלים למלא את הימים שלנו, ועל דרך זו צריך להתבונן למעשה על ההיסטוריה כולה. כל ההיסטוריה היא אותו תהליך שבו זמן לכל ועת לכל חפץ תחת השמיים. יש לכל העולם הזה תהליך שיש בו תאריכי יעד. יש איזה סדר לעולם. כמו שאומר המהר"ל בתפארת ישראל, הדבר מוסכם, לא הייתה בריאת העולם במקרה קרה. כן, אין אבולוציה מקרית, בוודאי שלא. כאשר האדם מתבונן בבריאה הזו, ימצא אותה שהיא מסודרת בחוכמה בתכלית הסדר. זה לא מקרי. דבר כזה אי אפשר שיהיה קרה במקרה. דבר שהוא מסודר בתכלית הסדר. כן? אז אם יש סדר לעולם, אומר המהר"ל, באו חכמים ואמרו, לכל זמן ועת לכל חפץ. יש זמן שאדם ייוולד. יש זמן שהאדם הראשון ייוולד וייכנס לגן עדן. ומתוך כך חז"ל באים ואומרים, זמן היה לאדם הראשון שנכנס לגן עדן. זמן היה לנוח לבוא לטבע. זמן היה לאברהם שיהיה נימול. כל התהליכים בהיסטוריה יש להם תאריכי גג, תאריכי יעד. זאת אומרת, עד תאריך מסוים העולם אמור להגיע לדרגה מסוימת. אם הוא הגיע, מה טוב ומה נעים. ואם הוא לא הגיע? כדי להבין מה קורה אם הוא לא הגיע, צריך להבין שני ביטויים שחכמי ישראל משתמשים בהם כדי להסביר לנו מה קורה אם לא מגיעים. הביטויים האלה נקראים מעשה בראשית ומעשה מרכבה. יש לזה הרבה הסברים. אחד ההסברים, כמו שרב צדוק מלובלין מסביר, מעשה בראשית זה הקיום של עולם הטבע. כל הסדרים הרוחניים שהקדוש ברוך הוא ברא כדי שהעולם הזה יהיה קיים. זה עולמות שלמים, פרטי פרטים, הכל כדי שכל צפרדע וכל צמח, כל אדם וכל שמש וכל ירח, הכל יהיה קיים. טוב, אז זה הסדר הרוחני של העולם הגשמי, מעשה בראשית. ומה זה מעשה מרכבה? זה חץ הזמן. העולם הזה רוכב לאיזשהו מקום, הוא לא מסתובב סביב עצמו. הוא מתקדם, יש פה מרכבה שמתקדמת לתכלית שלה. יש תכלית לעולם, יש מטרה לעולם. ולכן, כשאנחנו מבינים שיש בעולם מעשה מרכבה, יש לעולם כיוון, עכשיו הבנו שיש לעולם תאריכים, הוא צריך להתקדם. עד שעה, עד יום מסוים, צריך להגיע למקום מסוים. אחרת העולם יעמוד במקום ולא יתקדם לשום תכלית. נתקע. אז בא הרמח"ל ואומר, יש בעולם שתי הנהגות. הנהגה אחת היא ההנהגה שנקרא לה התפתחות טבעית, הדרגתית, נורמלית. העולם מתקדם, מתקדם בסדר. הרמח"ל קורא לזה הנהגת המשפט. ככה הוא קורא לזה בהרבה מקומות. יש הנהגה כזו. למשל בדעת תבונות, סעיף ממחת, יש בעולם שתי מידות. מידת שכר ועונש, טוב ורע. ההנהגה הזו של השכר ועונש היא המגולת ונראית תמיד לעיני כל. רואים אותה. זה התקדמות ברורה, אדם מתקדם, העולם מתקדם, הגלגול מתקדם, הכל הולך ועולה בכל עת ובכל שעה ואינו פוסק. זה מידת המשפט. הכל לפי הסדרים. אבל יש מידה אחרת. הוא קורא לה מידת השליטה והממשלה היחידית, ובמקום אחר הוא קורא לה הנהגת הייחוד. זו איזו הנהגה פנימית, שכשהעולם לא מתקדם בקצב הראוי, ההנהגה הזו מתערבת ודוחפת את העולם להגיע לאן שהוא היה צריך להגיע. ניקח דוגמה. יש תאריך מסוים קבוע בעולם, שהעולם אמור להגיע לכך שעם ישראל עולה על במת ההיסטוריה. יש תאריך כזה. ואם עם ישראל והעולם מתקדמים בקצב הנכון, אז באותו תאריך עם ישראל יופיע. ואם לא, אז יש איזו הנהגה שמתערבת בתוך התהליכים וגורמת לכך שהעולם נדחף לזה שעם ישראל יעלה. והדחיפה הזו מורגשת בעולם, ואז קורים כל מיני דברים מוזרים. המצרים מקבלים 10 מכות, ים סוף נקרע, קורים שם דברים שהם לא לגמרי לפי הטבע. כי אם היינו הולכים על פי הטבע ומתקדמים על פי הטבע, הכל היה מתקדם בסדר. אבל אם לא, אז הטבע כאילו מתפקד אחרת כדי שהעולם יקפוץ למדרגה הבאה. לא הגעת בכוחות עצמך, דוחפים אותך. אדם מתגייס ליחידה מובחרת. אם הוא יתאמן בבית ורץ, עשה כושר, הוא מגיע, הכל בסדר, הוא רץ נורמלי, מרגיש טוב, מחייך לציפורים. אם הוא לא יתאמן טוב בבית, דוחפים אותו, רצים מאחוריו, דוחפים, והוא נופל, וקשה לו, וכואב לו, ודוחפים אותו. זה הנהגה אחרת, זה לא הנהגה הרגילה. הוא לא, אתה, אין דבר כזה לא יכול, יש לו רוצה, קדימה רוץ. קשה לו, שוברים אותו, ממש, כואב לו. ההנהגה הזו, כשהיא דוחפת את העולם, זה כואב לעולם. זה כואב לבני האדם. זה הנהגה קשה, זה לא הנהגה יומיומית, כן? כן. עוד מעט נראה את זה גם לגבי האדם הפרטי. ולכן ההנהגה הזו, אומר הרמח"ל, למעשה מבטאת את שתי הבחינות שיש בזמן. יש בקו הזה, בתקווה הזו, בתהליך הזה, שתי בחינות. אחת, התנהלות הדרגתית. שתיים, קפיצות. זאת אומרת, לא התקדמנו כראוי, ואנחנו רק פה והיינו אמורים להיות פה, אז קופצים לשם. הנהגה מיוחדת כזו, מוזרה, כן? ולכן, בתוך התהליכים האלו, אנחנו למעשה מוצאים שתי בחינות. התפתחות רגילה והדרגתית, על פי החוקים והסדרים הידועים לנו. והשנייה, מערכת של דילוגים. פתאום קורה משהו מוזר. דילוג נוראי. מי חלם על זה? פתאום ברית המועצות מתמוטטת. רגע, מה קרה פה? עד לפני... קרה משהו? מדינת ישראל קמה. מלחמת ששת הימים, פתאום אנחנו מקבלים תהליכים מאוד מיוחדים, כן? חז"ל אומרים שאם עם ישראל חי על פי הקצב הנכון, הגאולה מגיעה בתהליך שנקרא אחישנה. יש בעיתה ויש אחישנה. בעיתה, בזמן שלה, זה תאריך היעד. יש תאריך יעד לגאולת ישראל. יש תאריך יעד שמדינת ישראל צריכה לקום. אם העולם ועם ישראל מתקדמים כראוי והכל הולך על פי ההדרגה הזו, אז מדינת ישראל קמה ואין שום בעיות בדרך. ואם לא, אז כל העולם נדחף לשם. גם עם ישראל. והדחיפה הזו נורא כואבת. כואבת לעולם וכואבת לישראל. ועם ישראל חוזר לארץ ישראל. יש תאריכי יעד כאלה. יש תאריך היעד, ייבנה המקדש, יש ביתה, יש תאריך יעד. אם מגיעים בכוחות עצמנו נהדר, ואם לא, אז נדחפים לשם. יש ביתה ויש אחישנה. אם זכו, אחישנה. מגיעים בכוחות עצמנו, הכל בסדר. לא זכו, ביתה. כן? יש אפשרות שהמשיח יבוא, כאילו רוכב על ענני שמיה, זה הכל, ויש אני ורוכב על החמור, על חומר, מציאות קשה יותר, כן? המציאות הזו היא למעשה מציאות שאנחנו חווים בהיסטוריה. בחיי האדם יש גם כן מציאויות מאוד מיוחדות, גם בהיבט האישי. יש את התהליך שבו האדם עושה השתדלות כל הזמן להתקדם. מתקדם, מגיע, הכל בסדר. אבל יש מצבים שבהם האדם מתקשה, קשה לו, הוא כביכול נתקע. כן? יש איזה מצב שהוא אומר, אני לא יכול, אני רוצה מאוד להיות בסדר, וקשה לי. חז"ל מלמדים אותנו, האדם מצידו עושה כל הזמן את ההשתדלות המקסימלית בכוחו הטבעי. אתה תתפתח, תתקדם במדרגה שלך. ותצפה לרחמי שמיים. זאת אומרת, אם אתה מצליח בכוחות עצמך טוב, אם לא, יש סייעתא דשמיא. יש אצל האדם הפרטי ניסים, קורה נס. מה זה נס? זה חריגה מדרך הטבע. קורה פה משהו לא צפוי. אתה השתדלת? השם יעזור. הכל לטובה. ככה אומר הרד"ק. אף על פי שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים ונפלאות עם יראיו, ברוב הם על מנהג העולם. כן, יש איזה תהליך טבעי. כן. ואנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות המקסימלית כל הזמן, כל החיים שלנו, כדי להתקדם, כדי להתפתח, בכל פעולה שלנו. ואז לצפות לסייעתא דשמיא. יכול להיות שנצטרך ניסים, אבל לא סומכים על הנס. אומר רבנו בחיי, סוס מוכן ליום מלחמה ולהשם התשועה. אנחנו מכינים טנקים וסומכים על הקדוש ברוך. מה הפירוש? אנחנו עושים את ההשתדלות המקסימלית. משתדלים בכל הכוח. ומכאן אנחנו יודעים שהכל בידי שמיים והכל לטובה. שלמה המלך עליו השלום יזהיר כל אדם בכתוב הזה, שיעשה כל דבר שיצטרך לעשות בדרך הטבע, כל מה שבכוחו. ושימסור השאר בידי שמיים. הנס נוכל אלא בחסרון הטבע. כשנתקעים, אנחנו נתקעים בתהליך ההדרגתי הטוב, אז אנחנו צריכים למעשה לצפות לרחמי שמיים. עיקר יצירת האדם בנוי על מידת הטבע. על כן יצטרך שיעשה האדם פעולות ועניינים שיהיו הכנות להשיג בהם חפצו. זה לא שאדם יושב מול הצלחת ואומר, נו, אוכל, קפוץ לפה שלי. זה לא עובד. תקח מזלג. צריך לעשות כל מיני פעולות ועניינים שיהיו הכנות להשיג בהן חפצו ולעמוד על משאלות ליבו. כמי שרוצה ללכת למלחמה על אויביו, יכין לו כלי נשק, סוסים, מרכבות, ליום המלחמה. שאם אינו מכין וסומך על הנס, יימסר ביד אויביו. מי שחולה, ילך לרופא, יתקן לו תרופות, כן, סמים למאכלו, מאכלים מועילים, תזונה טובה. אחר שעשה לו כל יכולתו והשתדל בכל כוחו, ועשה בדרך הטבע כל הכנותיו, אז מכאן אנחנו, להשם התשועה. אומר הרב קוק בעין היה בפירוש למסכת ברכות, הביטחון התמידי הוא להיות בוטח בהשם שיעזרו בהשתדלותו. אנחנו צריכים לדעת שההשתדלות שלנו היא הדבר הראשון. אנחנו מראש יודעים שהכל בידי שמיים, אבל עושים השתדלות מקסימלית. ואחרי זה יודעים שהכל בידי שמיים והכל לטובה. ובגאולה העתידה אפשר שתהיה על ידי ניסים, או שתהיה התחלה טבעית והשתדלות. זאת אומרת, הגאולה יכולה להיות באופן כזה שאנחנו משתדלים על פי הטבע. וכמה שאנחנו משתדלים יותר על פי הטבע, כך פחות דוחפים אותנו. כך הגאולה היא יותר נעימה. וככל שאנחנו פחות משתדלים, אז יותר דוחפים ויותר כואב לנו. אפשר לומר שככל שאדם במדרגה גבוהה יותר, אז ההשתדלות הטבעית שלו בצד החומרי היא קטנה יותר. משה רבינו, אם הוא צריך משהו כל כך בדרגה גבוהה, שההשתדלות שלו זה פשוט לדבר, להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עם ישראל צריך משהו? יש. ככל שאדם במדרגה יותר נמוכה, הוא צריך להשתדל יותר גם ברמה הטבעית שלו. אם כן, העולם כולו בתהליך של התקדמות. ולפעמים יש מוטציות, יש דילוגים, יש תהליך של קפיצה. וכמו שנאמר קודם נכון, אם השארנו קרונות מאחורה, לא להתייאש. אם אדם עושה תשובה, אז התשובה היא למעשה מאירה את כל הזדונות, את כל הימים הריקים, את כל הפערים שנוצרו בחיים שלנו, באור אלוקי, עד כדי כך שזדונות יכולות להיעשות ממש לזכויות. היום מתמלא לגמרי עם כל העוצמות שלו. מי שעושה תשובה מאהבה, כל העולם שלו הופך להיות מלא אור. כל הימים שלו מלאי אור. ולכן כשאנחנו מבינים את הבחינות האלה, אנחנו מבינים שהעולם הזה יש לו קו של התקדמות. מה שמוליך אותנו להבין, או לנסות להבין, באמת את הביטוי הזה, את האבולוציה, התהליך הזה שמדברים על כך שהעולם נמצא באיזושהי התקדמות והתפתחות, כמובן שההבנה הראשונית של האבולוציה, כפי שאנשי המדע הבינו אותה בראשית דרכם, היא שטותית לחלוטין. הרי מה ש... ראשוני המדענים שחשבו על התיאוריה הזו חשבו, זה היו דברים נוגדים את כל מה שאנחנו מבינים היום במדע. להגיד שהג'ירפה הייתה פעם עם צוואר של עז, אבל היא הייתה צריכה להתאמץ להגיע לעלים, והצוואר התארך וזה עבר בתורשה עוד אחרי זה, זה הרי דברים שטותיים. זאת אומרת, אי אפשר היה לקדם תיאוריה כזו. אז בא הנאו-דרוויניזם, באה הגישה החדשה שאמרה, האבולוציה בנויה על שני דברים. זאת אומרת, קודם כל, התנאי הראשון זה שיהיה לאדם או לעולם או לצמח או לכל יצור שתהיה לו נפש, שיהיה כוח שרוצה להצמיח אותו, והכוח הזה גם משמר את הזיכרון של המין הזה. מה שהיום אפשר לראות גם כחלק מהנפש ב-DNA. זאת אומרת, יש איזה מאגר של זיכרון שעובר מתא לתא, מיצור ליצור, ומשמר מה שקרה ליצור הקודם. ואז יש מנגנון של מוטציות. זאת אומרת, יש את התהליך הרגיל שהיצורים עוברים מאחד לשני, והעולם מתפתח בכיוון שלו. אבל יש מדי פעם שינויים. בדרך כלל, רוב השינויים הם לא טובים. רוב השינויים גורמים לנזק. אבל יש איזה אחוז מאוד זעיר של שינויים שיצרו משהו שונה, ובדיוק בסביבה שהמשהו השונה הזה נוצר, המשהו השונה הזה שרד. ככה מסבירים היום את המנגנון של האבולוציה. כמובן שאם נדבר על זה במקרה, אין לזה שום סיכוי, לא ב-20 מיליארד ולא ב-100 מיליארד שנה, ולא בכל הכוכבים שחושבים שיש. סטטיסטית. אבל כמובן שמדובר על הכוונה האלוקית של התהליך. מדובר על כך שהעולם מתפתח בהכוונה האלוקית, בקצב שהקדוש ברוך הוא מתכנן. על כל פנים, גם המדע היום מדבר על כך שהאבולוציה בנויה מתהליך שיש בו דילוגים. ומאוד מעניין, הרב קוק אומר באורות הקודש, תורת ההתפתחות ההולכת וכובשת את העולם כעת, היא מתאמת לרזי העולם של הקבלה. זה שהעולם מתפתח, זה שיש התפתחות, ראינו כבר בשיעורים הקודמים שהטכנולוגיה גורמת להתפתחות. כמובן שאם חוזרים רגע לאדם, אם האדם לא יודע לנצל את הזמן שנוצר לו על ידי ההתפתחות הטכנולוגית, אז הוא במצב קשה מאוד, יש לו המון קרונות ריקים בדרך. כל התפתחות טכנולוגית מייצרת לאדם עוד אפשרות להתפתח בזמן באופן אישי. האנושות יכולה להתקדם הרבה יותר. על כל פנים, כשאנחנו רואים את התהליך הזה, את ההתפתחות הזו של העולם, אנחנו רואים מצב שבו יש גם התפתחות הדרגתית וגם דילוגים, גם מציאות של מוטציות. אומר הרב, תורת ההתפתחות ההולכת וכובשת את העולם כעת, היא מתאמת לרזי העולם של הקבלה. ההתפתחות ההולכת במסלול של התעלות, היא נותנת את היסוד האופטימי בעולם, את התקווה. איך אפשר להתייאש כשרואים שהכל מתפתח ומתעלה? ולמעשה, המצב הזה של התפתחות, אומר הרב במקום אחר באיגרות, כפי שהמדע מבין אותו, הוא אומר, הרעיון הזה של ההתפתחות האיטית, מה שאז היה בימיו, עומד גם הוא בראשית התפתחותו. זאת אומרת, גם האבולוציה היא בתהליך אבולוציוני, ואין ספק בדבר שישנה את צורתו. הרב קוק כבר אומר, האבולוציה תשתנה, ויוליד חזיונות שבהם נראה גם כן דילוגים, מוטציות. אומר, האבולוציה תשתפר קצת, המדענים יבינו קצת, שאי אפשר שתהיה אבולוציה בלי מוטציות. המשלימות את חזיון המציאות. ואז גם יובן אורם של ישראל בעצם בהירותו. למה? כי עם ישראל זה עם כזה שבא כל הזמן לדחוף את העולם להגיע לתאריכי היעד שלו. עם ישראל יש לו, נקרא לזה, נשמה לאומית קצת מוטציונית, קצת מדלגת. באישיות שלנו אנחנו, קשה לנו עם השגרה הדרגתית. עם ישראל כל הזמן יש בו איזו דחיפה לעוד דילוג ועוד דילוג. ולכן אומר הרב באגרות, במקום אחר, אין אנו צריכים להיות כל כך אדוקים לשיטת ההתפתחות המדעית. יש בוודאי כמה ניצוצי אמת, כי השורש של הכיוון הזה הוא נכון. העולם מתפתח, האנושות מתפתחת, כן. אבל גם כמה כזבים ודמיונות. ולכן בעולם, אומר הרב, פועלים התפתחות איטית ודילוגים פתאומיים. יש בעלי נשמות כאלה שהצד של הדליגה מתגבר בהם על הצד של ההתפתחות ההדרגתית. יש אנשים שלומדים בנחת, מתקדמים, מתפתחים, אנשים מסודרים, מאוד נוח להם, בסדר גמור. ויש אנשים שהם יותר מתקדמים בקפיצות. כאילו, יש להם איזה קושי, והם מתאמצים ובום, עולים לדרגה חדשה. כן? הכוח הזה שדוחף אותם, זה בעצם כל פעם שהנשמה שלהם צועקת בפנים, הצילו, אז הם קופצים קומה. ואומר הרב, יש כמה תנועות כאלה בהתפתחות. יש כמה מדרגות של עילויים. העולם הולך ומתקדם בכמה שיטות. מדרגה אחת, שלא יעמוד המצב על מעמד אחד, אלא יזוז ממקומו לצד המעלה. זאת אומרת, הוא מתקדם טיפה, זו רק הצלה מירידה למטה. השנייה, זו תנועה שתהיה חזקה משלפניה. זאת אומרת, עולים בצורה ברורה, דרגה ועוד דרגה, לא רק לא נופלים. והתנועה השלישית זה בטור הנדסי. כל תנועה כפולה משלפניה. כל תנועה למעשה, כל רגע חדש של חיים, הוא כולל את כל החיים הקודמים. הוא אומר, זה מין תנועה שהתקדמנו עכשיו, וכאילו כל החיים שחיינו עד עכשיו כלולים ברגע הזה. עוצמת חיים ענקית מופיעה בכל רגע. זה אדם שחי חיים מלאים לגמרי. זאת אומרת, היום היה כזה נפלא, שכל מה שחיינו עד היום, קטן לעומת היום הזה, כלול ביום הזה. מחר נחיה חיים כאלה נפלאים, שכל מה שחיינו עד עכשיו כלול ביום הבא. זה עוצמת חיים ענקית, כן? ולכן גם בחיים שלנו, אומר הרב, יש סוגים של תשובה, אומר הרב, כן? יש תשובה הדרגתית. אדם לאט לאט מנסה לחזור לעצמו, מנסה לחזור לשורש נשמתו, מנסה לגלות את הייעוד שלו, למה הוא נברא, ולמלא את הייעוד שלו, בצורה הדרגתית. הוא חי פחות נכון, הוא מנסה להתקדם. זה תקין, מצוין. כן, ככה אומר רב באורות התשובה. יש תשובה הדרגתית, אבל יש גם תשובה פתאומית. איזה ברק רוחני הנכנס בנשמה. בפעם אחת מכירו את הרע ואת הכיור של החטא ונהפך לאיש אחר. הוא פתאום אומר, וואו, הבנתי, הייתה לי הערה. הוא מרגיש בקרבו השתנות גמורה לטובה. יש פה איזו השפעה נשמתית גדולה, שראוי לחפש את נתיבותיה בעמקי תעלומה. אבל צריך לדעת שהתשובה הפתאומית הזו, אם לא ניתן לה גיבוי אחרי זה הדרגתי, אם לא נמלא, קפצנו, טוב, עכשיו צריך למלא את כל הדרך עד לשם. אדם פתאום אמר, וואו, הבנתי, יש אלוקים, נפלא, נהדר, הוא רוצה רע. טוב, אחרי זה השגרה מתחילה לשחוק אותו, ואז הוא נשבר ומתמוטט. ולכן צריך את כל העוצמה הזאת להכניס לתוך חיי היום-יום ההדרגתיים. אנחנו צריכים לתת כלים לאור הנשמתי הזה שחווינו. כן, איננו רואות, אומר הרב בעדר היקר, כי הכל הוא גדול לאין תכלית. חוק ההתפתחות גדול לאין שיעור וקץ וכוח, כן? למעשה אנחנו נמצאים פה באיזה מצב שהכל הזמן יש דילוג גדול לאין קץ. כל אחד מתגלה לפי צורכו להשלמת החוג המתגלה. לכל אחד יש ייעוד שהוא אמור למלא בתהליך ההתפתחות של העולם. דווקא ההתפתחות ההולכת בקישור כל כך נמרץ ממטה למעלה, מיצור שפל לעליון, ואין הסרה ממסילתה, היא המורה אותנו על ההבטה מרחוק עד אין תכלית, ועל תכלית נועדה לכל ההוויה. הכל הולך למגמה, כן, הרי העין צופיה על כל, רואים את ההשגחה האלוקית בכל ההתפתחות הזאת. ומאחר שהכל מתעלה, ויש בשכלולו של האדם את עצמו ואת עולמו, גם כן כדי להעלות מדרגות, הרי הוא עושה בזה ממש רצון קונו. צריך כל הזמן להתפתח. אם כן, כשאנחנו מנסים להתבונן, אז התנועה המעגלית מאפיינת מאוד את עולם הטבע, את העולם הגשמי, וזה הכלי. והכלי הזה צריך לגלות בתוכו שפע של אור כל רגע, ואז הכלי הזה עולה קומה בעצמו. הגוף שלנו מזדקך. הגוף שלנו נעשה גוף יותר ראוי להופעת הנשמה. ואז אנחנו עוד עולים קומה, והגוף מזדקך עוד. ולא רק הגוף, גם הרגש. הרגש שלנו יכול להיות שהיה מקולקל ומלא טרוניות, ואנחנו כועסים ומפחדים. וזה הכלי שהנשמה מופיעה, הכלי מאוד עלוב. והאדם עובד על המידות שלו ומתקדם ומתפתח, ואז הוא מזדקך קצת, מאיר יותר. ואז הרגש עולה קומה, המידות עולות קומה, האופי עולה קומה, והאדם מתקדם. ועל דרך זו העולם כולו. העולם כולו כל הזמן מצוי בתהליך כזה שהוא אמור לעלות, האנושות אמורה לעלות, והאנושות נמצאת על ציר הזמן. אפשר לומר, בלב האנושות יש עם שהוא הקו הישר הזה, ישר עם אל, שאמור כל הזמן לסייע בתהליך הזה שהאנושות תגיע לתכלית, תכלית קיומה, לרצון האלוקי שלשמו בעצם נברא העולם. ערב טוב.